רדיו סול סימו-אייל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
ערב טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לזמן זהב, תוכנית נוספת שלנו שמנגישה לכם ידע, כלים ורעיונות לעצמה, שמחה וחוסן. אני נעמי חייקה, אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו למסע מיוחד. בוא נכיר אישה אחת שלא חיכתה לניסים, אלא יצרה אותם. האורחת שלנו הערב היא דמות מעוררת השראה, פורצת דרך ומחוללת שינוי של ממש. דוקטור ברכה זיסר. אישה שבחרה להפוך כאב אישי עמוק לשליחות לאומית. כשהחיים זימנו לאתגר עצמו עצום, היא בחרה לא להישבר, אלא להילחם. הערב, מאזינות ומאזינים, אנחנו נצלול אל סיפורה יוצא הדופן, האישי, הרפואי והחברתי. נשמע על רגעים ששברו את הלב וגם על רגעים שבנו אותה מחדש. נגלה איך אישה אחת, חזקה, רגישה, ממוקדת מטרה, הצליחה לשנות מציאות של אלפים. יישארו איתנו כאן, היום אני באמת מתרגשת במיוחד, כי זה אחד הרגעים המרגשים והמשמעותיים ששידרנו כאן, ואני משדרת הרבה מאוד תוכניות, קיבלתי הרבה מאוד תגובות על השידור הזה, אז תצטרפו אליי, אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, ואני כאן איתכם. אם אתם רוצים לשלוח לי הודעה, אתם מוזמנים ל-054-4440668 ואו לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. שלום וברוכה הבאה, דוקטור ברכה זיסר.
שלום.
דוקטור, אנחנו נצא לשיר ראשון, ואחריו אנחנו נשמע על הסיפור המופלא שלך, אוקיי?
ישנם ימים ללא מרגוע במלוא אמצע בלי נחמה מוכרח אני לנגוע בעשבים באדמה לפסוע באותה הדרך בתוך פריחה ולהיות התשובה דרכים האם תקדם יקירוני האנשים והפרחים רק תפילה עם אמצע את כל היופי את הבאר הנושנה אשר הייתה שם כשעזבתי עוד נובעת כבראשון
אוקיי, רק תפילה אסא, ואנחנו כאן איתכם בשידור חי. אז אחר צהריים טובים, דוקטור ברכה זיסר, אני שמחה שהגעת אלינו, תודה רבה. אני רוצה באמת לפתוח את השיחה איתך, ולפני שנדבר על כל העשייה המשמעותית שלך, את נולדת בבני ברק, נכון? אני לא שומעת אותך. רגע, תתקרבי לה, דברי רגע.
כן, נולדתי
בבני ברק. כן, נולדת בבני ברק, יופי. אז את נולדת בבני ברק, למשפחה עם שורשים עמוקים בעיר. אז בואי תספרי לנו קצת על המשפחה, איך הילדות שלך השפיעה על הבחירות שעשית בעתיד.
אז בעיקרון נולדתי בבני ברק למשפחה שהסבא בעצם הקים את העיר. סבי הוא היה אמנם חסיד גור, אבל הוא היה איש מאוד מאוד ציוני, הוא היה איש מאוד יוצא דופן. עם כל זה שהוא היה חסיד, הוא היה איש ציוני, מאוד משכיל, דיבר עברית ודיבר יידיש ודיבר פולנית ודיבר אנגלית. הוא לימד את עצמו. ובשנת 1924 הוא החליט שהוא עשה קבוצה של חסידים מוורשה, ועלו באונייה בשנת 1924, 54 משפחות עלו באונייה, אחרי שהם אספו כסף וקנו אדמות באזור בני ברק, והתיישבו שם והקימו מושבה חקלאית.
זאת אומרת, הראשונים.
כן, מושבה חקלאית, עם פרדסים ועם פרות ועם לולים. יש הרבה מאוד ספרים שהוא כתב על הימים הראשונים של בני ברק. היה להם חיים, הייתה התחלה מאוד מאוד קשה, כי זה אנשים שלא היו רגילים להיות חקלאים, זה היו אנשים שלמדו בכוללים או כל מיני סוחרים קטנים, ופה פתאום הם היו צריכים להתמודד עם קשיים של האקלים ועם לגדל פרות וגידולים שממש לא ידעו. אבל הם בכל אופן היו מאוד עקשים, ובעזרה של הרבה מאוד אנשים מהיישוב הם הצליחו והפריחו את השממה בבני ברק. ממש כשאני נולדתי, אני נולדתי ב-1958, אבל אבי נולד בבני ברק, אבי נולד שסללו את הרחוב הראשי בבני ברק, את רחוב רבי עקיבא, וזו הסיבה שקראו לו עקיבא. הוא היה הילד התשיעי במשפחה, היו שם בסך הכל 10 ילדים, הוא היה מספר 9, והחליטו לקרוא לו עקיבא, כי הוא נולד בתקופה שסללו את רחוב רבי עקיבא, שהיה הרחוב המרכזי במושבה.
מדהים. סבא שלך גם היה ראש העיר הראשון?
סבא שלי באמת, כמו שאמרת, הוא היה איש מאוד מאוד משכיל, והוא התרוצץ כל השנים האלה, הוא לא עבד בפרדיסים ובלולים, אבל הוא התרוצץ ממש בכל העולם לאסוף כספים למושבה כדי שיהיה כסף. בגלל שהוא גם דיבר אנגלית רהוטה ועוד הרבה מאוד שפות. וכששנת 1948, שמדינת ישראל הוכרזה כמדינה, אז הכריזו על בני ברק כעיר, והוא נבחר להיות ראש העיר הראשון של בני ברק. אני חשוב לי לספר שיש לי תמונה שעיריית בני ברק לפני לא מעט שנים הביאו לי מהישיבה הראשונה שבן גוריון הגיע לבני ברק כשסבי התמנה להיות ראש העיר, ורואים את בן גוריון יושב בראש השולחן וסבי עובד ומדבר לפניו כשכל אנשי המועצה מסביב, ובאותה הזדמנות הייתה שיחה שהתנהלה מאחורי הקלעים בתום הישיבה הזאת, ואז בן גוריון מספר לסבי כמה קשה לו להקים ממשלה וכמה הסיעות, לכל סיעה יש את הדרישות שלה, ואז הוא אומר אני צריך לחתום על סטטוס קבוע. הסטטוס קבוע היה לאפשר לאנשים שהם לבחורים החרדים לא להתגייס לצבא, והוא שואל את סבי מה אתה אומר שאני אחתום על הסטטוס קבוע? וסבי אומר לו תשמע, לי יש 10 ילדים מתוכם 6 בנים, כל הבנים משרתים בצבא, ועכשיו ב-48 כולם יצאו למלחמה, אפילו שתי בנות הלכו לצבא. הוא אמר לו אני חושב שאנחנו באנו פה באמת, אנחנו נלחמים פה על הארץ, כולם צריכים לצאת למלחמה, ואני אומר לך אל תחתום. אז בן גוריון אומר לו תראה, אבל זה לא לוותר על הרבה חיילים. ואז סבי אומר לו אתה טועה, אתה טועה ממש בגדול, בגלל שאנחנו משפחות מאוד גדולות, אני יש לי 10 ילדים, אבל יש פה אנשי מועצה שיש להם 13 ו-14 ילדים, כן ירבו, זה עכשיו נראה לך אולי ציבור קטן, אבל הציבור הזה הולך וגדל וזה יגרום לפירוד בעם. והיום שאני חושבת על זה, הוא פשוט חזה את הנולד.
הוא חזה את הנולד.
וזה באמת מאוד כואב לי שאנחנו נמצאים במצב כזה. אני חושבת שאפילו החרדים במקום הזה, מאחר ואני מכירה את הציבור החרדי, ואני מעריכה אותו כי הוא עושה באמת הרבה מאוד דברים טובים, למרות שאני גם קצת כועסת על הקטע של של הגיוס לצבא. אני חושבת שבאיזשהו מקום הם כאילו כמו שבועים בידיים של המנהיגים שלהם ושל הרבנים שלהם ושל הדרך שלהם. הם די שבועים, הם גודלו ככה, הם שבועים בתוך הקונספציה הזאת. אני חושבת שאם לא היו חותמים על הסטטוס קוו, היינו נמצאים היום במצב אחר.
אז קודם כל הבאת כאן סקופ שאני לא ידעתי, שסבא שלך תמך שהוא היה ראש העיר הראשון.
יש לו, הוא השאיר הרבה מאוד כתבים. אני אפילו פרסמתי בפייסבוק בזמנו, בתמונה צילמתי אחד מהכתבים שלו שהוא כותב שם שהוא התעקש שכן התגייסו לצבא. וכמו שסיפרתי, השנה הייתי ביום הזיכרון בבני ברק, והזכירו את כל החללים שנפלו במלחמת השחרור ובמבצע קדש, שהם היו בני העיר,
מאותה מלחמה,
הרבה מאוד חיילים.
לא הרבה יודעים שגם את כשהיית צעירה בחרת לשרת, בחרת בשירות לאומי. את התנדבת עם משפחות אסירים, נכון. עם נוער במצוקה, נכון?
נכון, אני שסיימתי את התיכון, זה אמנם לא היה מקובל, אבל אני כן חשבתי שאם אני לא הולכת לצבא, זאת אומרת, בקטע של הבנות בכלל היה עם זה קושי.
עם הבנים, אז הבנות?
וכל חברותיי לא הלכו לא לשירות ולא לשירות לאומי, אבל אני כן החלטתי שאני הולכת לעשות שירות לאומי, והלכתי, שירתתי ברמלה, עם משפחות של אסירים שהאבות שם היו אסירים בכלא רמלה, שזו הייתה חוויה מאוד לא פשוטה, במיוחד ללכת לבקר עם הילדים בכלא, לילדה כזאת לבנבנה מבני ברק, זה לא היה פשוט, וגם שירתתי עם משפחות שהן במצוקה, כל מיני משפחות של שהיה באמת, המטרה הייתה את הילדים ללמד ולהעלות אותם ולגרום להם בסופו של דבר לעתיד יותר טוב, להיקלט במוסדות טובים. ואני באמת מהשנה הזאת מאוד התבגרתי.
מה למדת? מה כאילו קיבלת מהשנה הזאת? בכל זאת, ילדה טובה מבני ברק, להגיע למשפחות, אסירים, בתי סוהר, זה לא משהו שהיה.
אז אני מוכרחה להגיד שראיתי שם משפחות שבאמת נקלעו לכל מיני מצבים לאו דווקא שהם גרמו להם. זאת אומרת, יכול להיות שאחד מבני המשפחה לא היה בסדר, אבל זה גרר את כל המשפחה למקומות לא טובים, והילדים היו מאוד צמאי ידע. זאת אומרת, אני באמת ראיתי שכשישבתי ולימדתי והסברתי והראיתי כל מיני דברים אחרים, הילדים רצו את זה, וכל הצלחה, למשל, שהצלחתי לרשום שם את אחד הילדים לבית ספר לקציני ים באקו, והוא התקבל, מבחינתי זה היה שמחה עצומה.
עולם אומלו.
כי הוא יצא פתאום מהמעגל הזה הלא טוב. אז זה באמת היה המטרה, ואני שמחה, מאוד התבגרתי בשנה הזאת, אני חושבת שזה היה גם נכון אפילו מבחינתי.
כנראה ששם נזרעו הזרעים לעשייה המאוחרת שלך, תכף נדבר עליה, אבל כשאת ככה סיימת את השירות הצבאי, את בחרת לעסוק דווקא בתחום סיעוד, נכון? עזבת את ההוראה ועברת לסיעוד, אחר כך גם אפילו התמחית באונקולוגיה. אז מה הביא אותך לעבור מהוראה דווקא לסיעוד?
תראה, בקטע של הסיעוד, גם שהייתי נערה, סבי מצד אמי, שהוא היה גר, הוא היה תל אביבי, אבל הוא עבר לגור לידינו כי הוא היה חולה, הוא חלה בסרטן, ועברתי לגור שנתיים אצלהם כדי לטפל בו. ילדה בת 14, מגיל 14 עד גיל 16 גרתי בבית של סבא וסבתא, וטיפלתי בסבא שהיה חולה, היה חולה סרטן. אני חושבת שפה נזרעו
כאן הזרעים,
הזרעים של הסיעוד באיזשהו מקום, כי ממש ממש טיפלתי בו. אני זוכרת בבוקר שהייתי הולכת לתיכון, והייתי תלמידה נורא טובה, הייתי נורא לאפלפית כזאת, והייתי פתאום נזכרת בהפסקת צהריים ששכחתי לתת לו איזה כדור, רצה חזרה מהתיכון, לא היה אוטובוסים וזה, אין כזה דבר, רצה ברגל מהתיכון, נותנת לו את הכדור, חוזרת חזרה לתיכון. אני לא מאמינה שהיום, אני ניסיתי לחשוב בתור אימא, אם הייתי מבקשת מהילדה שלי בת 14 לעבור לגור אצל סבא וסבתא ולטפל בהם, אני לא בטוחה שהייתי עושה את זה. אבל אני מוכרחה להגיד שאני קיבלתי הרבה מאוד מהשנתיים האלה. הן לא היו קלות, אבל קיבלתי הרבה מאוד דברים, הרבה ציוד לחיים, זאת אומרת, הרבה, נתן לי הרבה מאוד לכם. אפילו שאלו רגעים קשים, ואפילו שבאיזשהו מקום כעסתי קצת פה ושם על אימא זיכרונה לברכה, אבל בסוף בסוף זה נתן לי הרבה כישורי חיים.
כן. אז השנים עברו, והכרת את בעלך, נכון? את מוטי זיסר, זיכרונו לברכה. אנחנו יכולים להגיד כבר שתכף אנחנו נדבר על איך ומה קרה. ומשפחה עם ילדים צעירים, את עוסקת בסיעוד, הכל טוב, עד ש...
עד שמוטי היה איש עסקים צעיר, נסע הרבה מאוד בעולם, הוא התחיל את הדרך שלו בעיר עמנואל שבשומרון, הוא היה אחד מהיזמים של העיר עמנואל, ואחר כך הוא גם, היה לו פרויקט מאוד גדול שהוא בנה בדרום אפריקה, והוא חוזר יום אחד, הוא היה בן 32, היה לנו כבר 4 ילדים, חזר יום אחד מהטיסות, והוא לא מרגיש טוב. אבל זה היה לא מרגיש טוב כזה, קצת יותר מלא מרגיש טוב. חום גבוה ושיעולים, והלכנו לרופאים ודלקת ריאות וסיפורים. והוא לא החלים, זאת אומרת, גם עם האנטיביוטיקה הוא לא החלים, וגם עם כל הטיפולים הוא לא החלים, והוא המשיך עוד לטוס עוד פעם ועוד פעם, וממש בפעם השלישית שהוא טס, צלצל אליי, השותף שלו שטס איתו, והוא אמר לי, תשמעי, משהו קורה, זה לא סתם מחלה. אני מציע שהוא יחזור ותבדקו את העניין. ובאמת כשהוא חזר, הכרחתי אותו לבוא איתי, עבדתי אז, הייתי אחראית במחלקה פנימית בבלינסון, והכרחתי אותו, אמרתי לו, תבוא למחלקה, נעשה לך בדיקות. והוא בא למחלקה, ולקחנו לו בדיקות, והתברר שיש לו לימפומה.
מה זאת המחלה, רק בכמה מילים?
שזה מחלה ממאירה, במח העצם, מח עצם מבלוטות הלימפה, זה מערב את בלוטות הלימפה, זה זורק את כל מיני תאים סרטניים לזרם הדם, מחלה שדורשת טיפול כימותרפי, כאילו טיפול.
אז הטיפול הוא טיפול הראשוני, נכון? שבן אדם מקבל כימותרפיה וטיפולים.
אנחנו מדברים על השנים עברו, זה לא היום, היום כבר באמת... אני מוכרחה להגיד שיש קדמה עצומה, זאת אומרת, הנושא של טיפול בסרטן התקדם בצורה, אני חושבת שזו אחת המחלות שהרפואה התקדמה בהם הכי הרבה, כי היא באמת נמצאת במרכז העניינים, ואז הטיפול בלימפומה, זאת אומרת, היה כבר טיפולים, והיה כבר מכונים מיוחדים, והפנו אותנו לתל השומר, הגענו לתל השומר, ישבנו מול המנהלת של בית החולי, של המכון, פרופסור ברכה רמות, שהיא באמת הייתה משכמה ומעלה.
זה המערך האונקולוגי בתל השומר.
כן, המערך האונקולוגי, ובדקה ואמרה לו במילים מאוד בוטות שהוא מלא מחלה. זה היה מאוד מעודד בלשון סגי נאור. והיא אמרה, כבר היום אתה מתחיל בטיפולים, ובאמת היינו אצלה ב-11 בבוקר, וב-2 הוא התחבר לאירוי של טיפול כימותרפי. במשך שנה שלמה הוא קיבל את הטיפול הזה. עם כל זה שהוא פה ושם גנב עוד טיסות פה ושם, וניסה מאוד לעבוד רגיל, הוא היה מאוד אמיץ. בסוף השנה עוד קיבל קרינה, לא מעט קרינה, הרבה מאוד קרינה, וזהו, והמחלה נסוגה. חשבנו שזהו, שניצחנו את הסרטן.
אוקיי, אז בהתחלה זה נראה ונשמע טוב.
זה היה נשמע מאוד מאוד טוב. אחד הדברים, עוד איזה נס קטן שקרה לנו בדרך, זה שממש כשהוא התחיל את הטיפולים, גיליתי שאני בהיריון, ונולד, בקיץ, כשסיימנו את הטיפולים, נולד הבן החמישי שלנו, שקראנו לו יונתן, כי זה באמת היה נס. וחשבנו שזהו, שזה מאחורינו. ואחרי שנתיים בערך, שנתיים וקצת, עוד פעם מוטי לא מרגיש טוב, הוא משתעל, ואני אומרת לו, המחלה חזרה, והוא התעקש שנעשה בדיקות, כי מה פתאום שהיא תחזור, אבל היא חזרה.
חזרה, היא לא הרפתה.
כן, ועכשיו, וחזרה. כאילו השאלה, מה עושים עכשיו, אחרי שמצינו את כל הטיפולים, ואת כל מה שאפשר. ואז עלה המילה השתלת מח עצם, שאני חושבת שפגשתי אותה...
זה היה לפני?
ממש לראשונה, זה היה בשנת 1992, 93.
אוקיי, פעם ראשונה שמעת
השתלת מוח... לא, ידעתי שיש נושא של השתלות מח עצם, זה לא היה מספיק... לא באמת הכרתי את הנושא, לא... בבית ספר לאחיות פחות למדו עליו. אז כאילו לא באמת ידעתי מה הפרוצדורה ומה זה אומר ואיך עושים את זה.
זה היה די חדשני, וכאן בארץ בכלל, אולי בחול זה היה יותר מפותח, אבל פה בכלל לא היה מערך כזה, נכון?
נכון. היה מערך של השתלות מח עצם עצמיות. זאת אומרת שלוקחים מהחולה את המח עצם שלו, ומשתילים לו מחדש, וזה בתנאי שהמח עצם לא מכיל תאים סרטניים, אבל במקרה של מוטי, המח עצם כבר היה נגוע עוד פעם, כאילו היה חולה שוב.
אז זה לא ניתן.
אז זה לא מדובר פה על השתלת מח עצם עצמית. ולא היה מערך שעושה השתלות מח עצם לכאלה שצריכים לקבל את זה מתורמים. לא היה את זה.
אז אני רוצה להבין, אתם הקמתם אז בזמנו, בגלל או בזכות המחלה של מוטי, את כל הפרויקט הענק הזה של תרומת מוח עצם?
תראה, אז בעיקרון זה מתחלק לשני שלבים. בשלב הראשון, אחרי שחשבנו שהוא עברי, בשנת 93, שחשבנו שהוא עברי, וזהו, וזה מאחורינו. מוטי הרגיש שהוא צריך כאילו באמת לתרום לקהילה משהו ולעשות מעשה טוב. חברנו לעזר מציון, דרך חבר משותף, והקמנו את בית אורנית, שנמצא ברחוב קפלן 40 בפתח תקווה, במטרה שהוא יהיה בית לחולי סרטן, במובן שאנשים שמקבלים טיפולים בשניידר, או בשיבה, או בדוידוב, וגרים במקומות מרוחקים, יוכלו לבוא ולישון שם, ולהיות קרוב לטיפולים.
לכל חולי סרטן או לילדים במיוחד?
בהתחלה זה היה מדובר באמת לילדים חולי סרטן, כי כשעבדתי וראיתי את הילדים החולים, שבתום יום הטיפולים היו צריכים להתחיל לנסוע חזרה הביתה, וגם הם גרים במקום מרוחק ולחזור חזרה, וכשהם נוסעים הם מקיים 4 או 5 פעמים בדרך, ואז לבוא למחרת... מוקדם בבוקר לעוד יום טיפולים, זה פשוט היה סיוט, והיו הרבה משפחות שאמרו, אנחנו מוכנים להישאר פה אפילו על הרצפה, העיקר לא לנסוע הביתה, ולחשוב שזה 5 ימים רצוף, שזה ממש ממש סיוט. אמבולן של עזר מציון היה תמיד מחכה להם, ולוקח נגיד לדרום, לוקח משפחות לדרום, כשהוא עוצר בדרך כל פעם להקעה של מישהו אחר זה, וחוזר חזרה, למחרת בבוקר מביא את האנשים חזרה, ושוב בסוף היום אותו דבר.
אז הבנתם שיש צורך עצום באיזה מקום?
מקום שהם יוכלו בסוף
הטיפולים. שיוכלו לשים ראש.
נכון, לחזור, לשים ראש, לנוע, לקום בבוקר, להיות קרובים לבית החולים, לא להתחיל לעשות את הסיוט הזה של הנסיעות הלוך וחזור הזה המטורף.
אז הקמתם את הבית הזה בפתח תקווה, בעזרת עזר מציון, כי זה בין תל השומר לתל אביב.
קיבלנו את המגרש מעיריית פתח תקווה, ו... אדריכלית שתכננה את זה הייתה, עשתה את זה מאוד מהר, היה לה ניסיון, והקמנו את הבניין הראשי של בית אורנית.
שקיים עד היום, ועד היום הוא נותן בית חם לחולים.
הוא משופץ בעזרת ביטוח לאומי, והוא נראה מאוד מאוד יפה. אבל הוא עבר הרבה מאוד שינוי במשימות שלו, בגלל שפתאום הבנו שאם כבר יש משפחות שם עם ילדים, אז אולי ניצור גם פעילות לילדים שהם חוזרים בסביבות 3 או 4 מהבית חולים, שיהיה להם מה לעשות. אז הקמנו שם פינת חי, שזה פינת חי לדעתי כמעט היחידה בארץ שהיא מתאימה לילדים חולי סרטן שאין להם מערכת חיסונית. היא מדהימה, יש בה כלבים ויש בה נחשים וסרטנים ואוגרים וארנבות, כאילו you name it, המון 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 בעלי חיים, וכולם מאוד מאוד מפוקחים כדי שיוכלו להיות עם ילדים חולי סרטן.
כי מערכת החיסונית של הילדים
מאוד נמוכה. נכון, יש לנו חדר מוזיקה ויש לנו ג'ימבורי גדול וחדר גיימינג ובית כנסת וחדר מוזיקה, יש אפילו לימודים, זאת אומרת יש ילדים שלמדו תוך כדי המחלה אצלנו לתופף ולמדו על גיטרה ולמדו לנגן באורגנית תוך כדי זה שהם יהיו חולים. זאת אומרת,
אתם נותנים להם מעטפת מלאה חוץ מהטיפולים שהם מקבלים.
נכון, שצריך לחשוב שכל המורים האלה וכל המטפלים האלה הם כאילו גם מעבירים סוג של טיפול רגשי, כי זה טיפול בעזרת בעלי חיים, וזה טיפול בעזרת מוזיקה, וטיפול בעזרת אומנות.
כן.
כל הדברים האלה.
למה אורנית? יש לזה איזשהו סיפור?
כאילו, בקטע של אור, שזה מכניס אור בתוך, כי זו תקופה באמת, אני מוכרחה להגיד שמניסיון אישי, כשיש מישהו שחולה בסרטן בבית, זה כל המשפחה חווה תקופה מאוד מאוד קשה. ממש נכנסת לנער של מים שסוערים. זה באמת ככה. Mm-hmm. אני חושבת שאני באיזשהו מקום אפילו, היה לי ילדים קטנים והייתי כל כך עסוקה בטיפול במוטי, שפחות הסתכלתי על הילדים שלי, אבל היום אני יודעת שכל המשפחה נכנסת לאיזה סוג של סערה וצריכים להסתכל ולראות במי צריך לטפל. והיום זה מה שאנחנו עושים. כשיש משפחה שיש בה ילד חולה, או אבא חולה, או אמא חולה, יש לנו עובדות סוציאליות ופסיכולוגית שמקבלות בראש ובראשונה את המשפחה, את ההורים אליה, ובודקים מה קורה במשפחה, ואת מי צריך את התמיכה. ומזמינים את הילדים וגם את ההורים לקבוצות או לטיפולים שמתאימים לתמיכה, לכל הזמן. אנחנו לא מדברים על שפעת, זה לא שבועיים.
כי מי...
זה יכול להיות שנה ושנתיים ויותר, יש לנו משפחות של שנים.
בוודאי, גם היום אנחנו מבינים שבני משפחה מטפלים זקוקים לטיפול לא פחות מאשר החולה, כי כדי לתמוך בחולה, הם צריכים באמת הרבה אוויר.
ואם אני מדברת על הורים, אז גם הילדים זקוקים לתמיכה מאוד מאוד משמעותית. אני סתם אגיד אנקדוטה, יש לי ילדה שהיום היא עובדת איתי בתורנית, אבל היא הייתה אז בת 5 או 6, ואחרי שנים היא עזה לספר לי שהיא ירדה יום אחד להגיד לי, כאילו היא באה להגיד לי בלילה שיונתן שנולד תוך כדי המחלה בוכה, אז היא באה להגיד לי, ואז היא ראתה את אבא במיטה עם קרחת, והיא נורא נורא נבלה, והיא חזרה על המיטה והיא לא אמרה כלום. ואמרתי, היה לי צביטה שהיא סיפרה לי את זה אחרי כמה שנים, כי אמרתי, בעצם לא ישבתי איתם, ישבתי פה ושם ודיברתי איתם וניסיתי לתת להם הרבה מאוד עידוד ותמיכה, אבל באמת מה זה עשה לה הקטע הזה שהיא כל כך נבלה, והיא אמרה, וחשבתי שהוא מת.
וואו.
ולכן ברחתי חזרה למיטה.
וואו.
אז אנשים צריכים להבין שכשיש חולה במשפחה, אבא או אמא או אחד הילדים, כל המשפחה נכנסת לאיזשהו סחרחורת לא פשוטה, והם צריכים תמיכה.
גם הרבה פעמים רוצים להגן על הילדים, ואז לא לספר להם, ולא לערב אותם בכל מה שקורה, ואז הם נתקלים, כי האמת לפעמים צפה בצורה כזאת או אחרת, כמו שהיא ראתה, אולי לא ידעה עד כמה אבא חולה, ואבא עם קרחת,
נכון.
ואז זה מכה.
נכון,
אז באמת
נכון.
האמת הכי טובה, וזה לספר לילדים ברמה שלהם, את האמת.
בפרט, אם אחד הילדים חולה, אז ההורים, בדרך כלל, אחד ההורים נצמד לילד החולה להיות איתו בבית חולים, וההורי השני צריך לטפל בשאר הילדים. זאת אומרת, אם האמא נעלמת ונצמדת לילד החולה, והאחים הרבה פעמים זרוקים אצל סבא או סבתא או אצל דודה, אז יש לנו קבוצות לאחים של ילד חולה, ואחד האחים שם אמר, טוב שיחליט כבר, או שימות או שהוא חוזר חזרה הביתה.
וואו.
כי זה היה תקופה לא קטנה שהוא היה זרוק אצל דודה שלו.
כן.
וההורים לפעמים כל כך עסוקים בתוך הסיפור שלה להחזיק את הבית ואת המחל, והמחלה ושאר הילדים, והם לא כל כך מסתכלים למה שקורה.
אז אנחנו נצא עכשיו לעוד שיר, שלאחריו אנחנו נדבר איך הקמתם את המאגר מוח עצם הגדול בישראל שמציל אלפי אנשים, אפשר להגיד אלפי אנשים?
כן.
אלפי
כן,
אנשים. לא... ממש.
היו ימים חמים, ימי בצורת, פנה יבשו כסדק אדמה, צדיק אמן ולא נותר לקצור את, שאלתי, לחשתי, בשביל מה? החורף שוב היכה בי קור כך ערב, והמבט כוסה גרירי בשתי עיניי, ומסדקי קירות ניבט העצב. שאלתי, לחשתי עד מתי, אך לטב עם רוח ערב, עלן אשר לא על גב ביתי. אני יודעת, אני שומעת, מישהו הולך תמיד איתי.
חזרנו, ואנחנו כאן בשידור חי עם דוקטור ברכה זיסר. ברכה, ברשותך נקרא לך ברכה. אז הקמתם את תורנית, ואחר כך מוטי, זיכרונו לברכה, חלה שוב, והבנתם שצריך להקים עוד משהו, נכון? צריך לפתח עוד משהו.
נכון.
אז בואי תספרי לנו בבקשה על ה... באמת, איך הקמתם את כל המערך, ותכף אני אספר גם מנקודת המבט שלי, איך הכרתי אותך, את המערך העצום והמעורר השראה, יש לומר.
אז בעיקרון הקמנו תורנית, כמו שאמרתי, פתחנו אותה ב-1995, מוטי חלה שוב, כמו שאמרתי, חזרה לו המחלה. נסענו לארצות הברית, לפגוש איזה מומחה גדול, שעשה לו הרבה מאוד בדיקות, ואז הוא אמר, אין לי מה להציע.
אין.
הוא צריך תרומת מח עצם, ואין לו תורם. אז אמרתי לו, אין לו תורם? הוא אמר, יש מאגרים בעולם, לא כל כך גדולים, כאילו, דיבר איתי, כאילו שהוא מדבר איתי, אני לא הבנתי כלום ממה שהוא מדבר. הוא רוכל להודות שלא, הנושא הזה של, של מי החצם וכל הדברים האלה, לא ידעתי אותו. אז הוא אמר לי, הסתכלתי במאגרים, אין לו תורם. הוא אמר, את יודעת, אתם היהודים, יש לכם מבנה גנטי מיוחד. והסיכוי למצוא לכם הוא תורם הוא מאוד מאוד נמוך, הוא פחות מ5%. שזה היה מאוד, מידע מאוד לא משמח.
במאגרים בעולם?
בעולם, כי... הוא דיבר על המאגרים בעולם.
כי את לא יהודים.
ואמרתי, אבל, ובטח יש גם מאגר בארץ, אז הוא אמר, כמה שאני זוכר, אולי בבית חולים הדסה יש איזה מאגרון מאוד קטן, של משהו כמו כמה עשרות אלפים, אבל לא יותר, ואין, אני הסתכלתי ואין תורם מתאים. אז מה אתה מציע? אז הוא מציע שאנחנו ניסע לארץ ונעשה make your arrangement. הוא אמר לי את המילה הזאת, arrangement. אמרתי לו, כאילו... ואז כאילו הוא אמר, אני אהיה זמין לכם, אם תצטרכו אותי, אני אהיה זמין לכם. עכשיו, שבן אדם נמצא בתחתית, אז כל מילה כזאת של אני אהיה זמין לכם, קצת מעודדת אותו. אמרתי להם, אמרתי, אוקיי, בוא ניסע לארץ, נחזור לשיבה. ונדבר שם עם הרופאים, והוא יהיה זמין לנו, הוא יהיה זמין לנו, אז אולי נמצא משהו.
נקודת אור קטנה, כן, עכשיו, נכון?
נכון, ומוטי היה טיפוס מאוד מאוד אופטימי, הרבה יותר ממני, וחזרנו לשיבה, ובתקווה שהוא יהיה זמין לנו. אני מוכרחה להגיד שבאותו זמן שהיינו בבדיקות שוב בשיבה, והתחלנו עוד פעם עם כל הסחרחות של טיפולים וכאלה, הגיע לבית אורנית משפחה מאפולה, שהיה להם בן חולה בשם משה שחייק, וגם הוא היה צריך תרומת מח עצם, גם אצלו דיברו על תרומת מח עצם, ושם דווקא עשו חיפוש בהדסה, אבל לא היה תורם מתאים, ובאחר הוא היה מבני עקיבא, אז החברים שלו הלכו ואספו 5,000 דגימות מחברים בישיבה ומשכנים, ובאמת התאגדו ואספו 5,000 דגימות, והם הגיעו אלינו כי הם ידעו שגם אנחנו מתעניינים בזה.
אז רגע, 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 אני רוצה להבין, ולא כולם יודעים, שדגימות, הדגימה שמחפשים כדי לתרום מוח עצם...
אז זה היה דגימות דם.
אז זה היה דגימות דם.
נכון.
אוקיי.
כאילו לקחו, ממש אספו... אחיות שעברו ולקחו מחבר'ה דגימות דם בתוך מבחנה כדי לשלוח ולבדוק את ה-DNA של התורמים.
אוקיי.
אז הם אספו בערך 5,000 ושלחנו את זה לארצות הברית, והיה לנו את הסיווג רקמות של התורמים, זאת אומרת ה-DNA שלהם, ואף אחד לא התאים למשה. ובאמת משה אחרי חודשיים שלושה נפטר, אבל ההורים שלו הגיעו אליי ואמרו, תקשיבו, אתם עזרתם ככה היה פה ושם עם המבצע ולממן קצת הדגימות, אז בוא נקים מאגר על שמו, בואו נשים את ה-5,000 דגימות האלה, נעשה מאגר, וזה יהיה לזכרו שאנשים אחרים יוכלו ליהנות מזה. וככה היה, ככה התחלנו עם להקים את המאגר, התחלתי ללמוד מה זה אומר מאגר. זה היה הדחיפה לעשות את ה... לעבור ללמוד את הנושא של אונקולוגיה בצורה מסודרת, ולעשות על זה גם את העבודה, את עבודת הדוקטורט, על כל הנושא הזה של חולי סרטן, המטולוגי.
אז את אומרת משהו מדהים, את אומרת, בעקבות זאת, אני הייתי אחות בכלל בנושא אחר.
לא, הייתי יכולה, עבדתי כבר באונקולוגית ילדים, עבדתי כבר באונקולוגית ילדים, ולכן הכרתי את משה במחלקה, אבל היה לי תואר שני כבר, אבל לא מעבר לזה.
לא דוקטורט. והלכת ולמדת את כל הנושא של האונקולוגיה, על מנת באמת לעזור ולסייע ולהקים את
המאגר.
נכון. אז התחלתם עם 5,000 דגימות.
ורישום של משרד הבריאות, ומה זה אומר, ומה צריך, ולקנות תוכנה, ולקנות מחשבים, ואת כל הציוד.
ואותו דוקטור עזר לכם? שאמר אני אהיה זמין?
האמת היא שלא התקשרתם אליו.
אבל היה לך את התחושה שיש שם מישהו שאולי...
לא התקשרנו אליו, כי בו זמנית שאני כאילו עסוקה בלהקים מאגר, אז גם אותי התאשפז בתל השומר, והפתרון שלהם היה לקחת ממנו
מח עצם, להעביר את המח עצם טיפול של קרינה, להקרין את התאים הסרטניים, ולהחזיר לו את המח עצם של עצמו. שהסיכוי שזה יצליח היה מאוד מאוד נמוך, והיו עוד חולים בתוך הסיפור הזה. רוב החולים לא שרדו את התהליך, זה היה תהליך מאוד מאוד קשה, עם הרבה מאוד זמן להיות בבידוד. רוב החולים לא שרדו את התהליך, הוא שרד ברוך השם את התהליך, ומי שעוד שרד זה היה בחור שהיה טייס הליקופטרים בצבא, שקראו לו אילן, ולפני שנתיים ראיתי כתבה איתו, זאת אומרת שהוא חי והוא בסדר.
איזה יופי.
אז אם אתה שומע אותי אילן, אז דש.
וואו.
ושני החבר'ה האלה הצעירים, הם שרדו את הסיפור, ניצלו.
כן.
וזה נתן עוד יותר פוש למוטי, הוא אמר, טוב, עכשיו צריכים להקים מאגר, כי חס וחלילה המחלה חוזרת, אז אני צריך שיהיה לי מאה חצים.
כן.
לא רק לי, לכולם.
אז רגע, אז אתם הקמתם בזכות זה את המאגר, נכון. ולא הרבה יודעים איך זה עובד. ככה, אנחנו לא רוצים להיות רופאים כאן, אבל באמת, מה התורם? שתורם נותן שעוזר לחולה.
אז אני רוצה אבל להגיד רק עוד קודם שני דברים. אחד, ממש בתחילת הדרך, כדי להוסיף, ככל שהוא יותר ויותר תורמים, הסיכוי יותר גבוה למצוא תורם. ולכן היו הרבה מאוד מבצעים. פתאום פנו אלינו עוד משפחה שהיה שם ילדה חולה, ואחר כך פנו עוד משפחה שהיה מבוגר חולה. וכל פעם פרסמנו מודעות ואמרנו, אנחנו עכשיו עושים לטובת זה ולטובת זה. עזר מציון עשתה את זה. עשתה מודעות, היום מבצע לטובת זה, ואנשים באו...
זוכרת לטובת יובל, הייתה יובל ילדה שחלתה, נכון?
נכון, נכון.
וכל תרומה כזאת וכל מבצע כזה הגדיל את המאגר.
כל אותו זמן זה היה עדיין עם דגימות דגימות דם, זה אומר שהיינו צריכים תחנות להעמיד בתחנות אחיות ורופאים שיקחו דם למתנדבים.
זה עולה גם הרבה כסף, נכון?
כל דגימה עלתה הרבה מאוד כסף, וגם הקטע שאנשים מוכנים להצטרף, אבל לא כל כך בא להם להידקר. אבל אנשים עשו את זה, אנשים הצטרפו. ואז אמרתי, איך אני גורמת לזה שזה יגדל ככה באופן קבוע? ומוטי דווקא אלה את הרעיון, הוא אמר, אנחנו חייבים להיכנס לצבא, אנחנו חייבים להיכנס למסדרונות הצבא.
אז זה היה.
ואני מוכרחה להגיד שהסתובבנו במשרד הביטחון שנתיים ושלוש, עד שהתמנה לראש אקה אלעזר שטרן, ואני אומרת שזה בזכותו, כי נפגשנו עם אלעזר, והוא הבין את החשיבות, הוא אמר, אני מכניס את זה לשרשרת החיול, ובזכותו חיילי צהל הם אלה שהיום מצטרפים בשרשרת החיול למאגר, היום החיילים הם בערך 60% או 65% מהמאגר, זה חבר'ה שהצטרפו בשרשרת החיול.
שזה באופן אוטומטי, הם נכנסים, איך שהם מגיעים לשרשרת החיול, היום זה כבר ממש פשוט, זה
נכון, דגימת רוב. אנחנו התחלנו את התחנה בשרשרת החיול ב-2005, ב-2012 עברנו לדגימות רוק, ממש כמו הקורונה, סוואב כזה של רוק שלוקח בדיוק שתי שניות, ואת הסבוב הזה שולחים לבדיקה של DNA, ויש לך את הסיווג רכבות של הבן אדם. אז זה באמת הקל מאוד גם על התורמים להצטרף, הם לא צריכים להידקר, וזה הקל על הכל, גם על העלויות, גם על המשלוחים, גם על הכל.
אז אני רוצה לשתף אותך, ולחזור איתך לרגע שאני לא אשכח, איך אני נחשפתי לכל זה. בן משפחה שלי, תרם מוח עצם, הוא אותר גם בעקבות דגימה שהוא נתן בצבא, והגעתי איתו לתרומה, והוא תרם באמת באהבה גדולה, ואת הסתובבת שם, בין כולם, נכנס, לא הכרתי אותך, בלי רעש, בלי תקסים, בלי הרבה זה, הלכת אחד אחד, ישבת, החזקת את היד, עודדת, כי זה באמת, זה תהליך לא נעים, אבל לא נורא כמו שזה נשמע, תכף אנחנו נשמע ממך כמה מילים על זה. כל כך אנושי, כל כך נגע לי בלב, ואני עמדתי בצד ואני שאלתי את עצמי, איך את עושה את זה? איך את יום, אני נחשפתי ליום אחד, שאלתי אותך, את כל יום פה? אמרת, כן, אני כל יום פה, איך את עושה את זה?
אז אני אגיד לך מה, המקום הזה שאת אומרת, את המרכז איסוף, עד 2019 לא היה לנו את המקום הזה, בעיקרון התורמים שנמצאו מתאימים, היו צריכים לעשות את הפרוצדורה הזאת של להתחבר למכונה ולתרום תאים, אז כמו שהמאזינים שלנו שומעים, אז היום לתרום מהחצם זה לא מהגב, וזה לא בחדר ניתוח, וזה לא בהרדמה מלאה, וזה לא מפחיד, זה די דומה לתרומת דם, אבל זה כאילו הדם יוצא מיד אחת, עובר במכונה וחוזר ליד השנייה. יותר דומה לתרומת טרומבוציטים או משהו כמו שלוש-ארבע שעות, זה לא מפחיד וזה לא מסוכן וזה מציל חיים.
נכון.
אבל, והיינו שולחים אותם לעשות את זה או בשניידר כאילו, או בשיבה. ואז החלטנו שזה לא טוב, כי אז כשמגיעים לשניידר או לשיבה הם הופכים להיות כמו אחד הפציינטים ואף אחד לא מתייחס אליהם, והיו כאלה שהיו ממתינים לא מעט זמן, ואמרתי אנחנו חייבים לשכנע את משרד הבריאות שייתן לנו להקים מקום כזה אצלנו. ואני אומרת את משרד הבריאות בגלל שזה להקים סוג של מרפאה מחוץ לכותלי בית חולים או קופת חולים. אני מוכרחה להגיד שזה, שוב פעם זה לא היה קל, אבל שכנענו, וב-2019 פתחנו את המקום, ואנחנו מאיישים את המקום רופאים ואחיות וטכנאים שראית שם, ואני חושבת שאנחנו, המקום עובד בצורה יוצאת מן הכלל. התורמים שמגיעים מרגישים את היחס האישי ואת האכפתיות שלנו. אנחנו לא באמת בתוך בית חולים, אנחנו נותנים סביבה אחרת, יותר כלילה ויותר מחבקת. ולמה אני עושה את זה? זה מאוד קרוב לליבי, זה חשוב לי. כי באמת בפעם האחרונה שמוטי חלה, וזה היה ב-2016, זאת אומרת, בין החזרה השנייה שלו שהייתה בשנת 1993-94, עד החזרה השלישית שזה היה ב-2013, היה כמעט 20 שנה, שבאמת הקדוש ברוך הוא, סליחה, נתן לנו, והוא חי את החיים, ואנחנו בתור משפחה, הילדים גדלו וחיתנו ילדים וראינו נכדים, ואז המחלה חזרה, ואז הוא באמת מצאו תורם, מצאו בשבילו תורם, והתורם תרם, אבל הוא כבר היה מאוד מאוד חלש, הגוף עבר כבר הרבה מאוד דברים, והוא לא שרד את זה, אבל אני מרגישה שאני באמת מנציחה אותו עם כל תורם כזה שמציל חיים.
כן, את צודקת. בטח יש סיפורים מרגשים, נכון?
סיפורים מדהימים.
שאת נפגשת שם. בואי, תספרי לנו את אחד הסיפורים.
אז אני יכולה לספר סיפור שבאמת מאתמול, שכאילו מאוד ככה נגע לליבי. אתמול הגיעה בחורונת רזונת, שוקלת ממש קצת, ובת 25, ויחד עם אמא שלה. ישבה והתחברה למכונות.
שהיא באה לתרום.
לתרום מהחצם. היא סיפרה שנמצאה מתאימה, ואמרו לה, תורמת יחידה, ולמרות שהיא רזה, ולמרות כל הדברים, היא אמרה, אני הולכת על זה. ואז אחרי שהיא סיימה, והיא סיימה יחסית מהר, היא סיפרה, האמא סיפרה, שהיא אחת משלישייה, שהיה לה לפני 25 שנה, היא הייתה בהיריון. עם שלישייה, שכל אחד היה בשק הריון נפרד, בן ושתי בנות. והיא אומרת שדווקא הבת הזאת הייתה התינוקת הכי קטנה שם, שקלה 600 גרם, ואמרו לה אולי שתעשה דילול לטובת השניים האחרים. כי אמרו לה, תראי, היא לא כל כך מתפתחת טוב, והיא מאוד קטנה, ואולי תעשי דילול. היא אומרת שהיא באה מבית מסורתי, והיא הרגישה אם זה מאוד רע לעשות דילול, כי חוץ מזה שאמרו שהיא קטנה, לא אמרו שהיא לא בסדר או משהו.
כי זה לקחת חיים.
כן, הרגישה את זה.
ולהדיף שניים עליה.
כן, הרגישה, אם היו אומרים לה, תראי, היא גם לא בסדר.
כן.
והיא הלכה להתייעץ, ואמרו לה, עשו לה בדיקות, ואמרו לה, לא, תינוקת בסדר, אם את לא רוצה, אל תעשי את זה. זה היה באמת מישהו שמאוד חיזק אותה. והיא החליטה לא לעשות את זה. והיא אומרת, תראי, עכשיו מכל השלישייה שלי, דווקא הילדה הקטנה הזאת, שנולדה 700 גרם, והייתה באינקובטור הרבה מאוד זמן, היא היחידה שהתאימה לחולה הזה, היא מצילה חיים, היא היום מצילה חיים. מה היה קורה אם היא לא הייתה קיימת? אז היא אומרת, אני פעמיים הצלתי חיים, הצלתי את החיים שלה, והצלנו עכשיו את החיים של החולה. וזה היה מאוד מאוד מרגש, הילדה ישבה שם.
שרשרת פשוט
אנושית. ישבה שם ואמרתי, מדהים, זה פשוט מדהים הסיפור שלה.
נכון, נכון. באמת הצלת חיים, עם הצלת חיים, עם כל כך הרבה תקווה, יש הרבה תקווה. אני רוצה לשתף אותך שבן המשפחה שלי שתרם, אז שמע את זה, הוא שם איזושהי תמונה בפייסבוק מתרומת רוק אחת. ואז צלצלה אליו אחת המורות שלו שראתה את זה, ממש בבכי, ואמרה שאבא שלה זקוק לתרומת מוח עצם, והתורם חושב על זה, והם יושבים יום יום, ומתפללים שהוא יסכים. אז כמה חשוב להביא את הנושא הזה לקדמת הבמה, כי זה באמת, זה לא נורא. זה אולי, רק צריך להגיד שצריך לקבל כמה זריקות לפני כן, ויש איזו תחושה אולי לא נעימה לעתים מהזריקות, אבל זה באמת באמת לא נורא, והצלת חיים, מישהו ניצל בזכות תרומה, שזה מופלא, נכון?
לגמרי, ואני חושבת שאין מעשה יותר נשגב מזה מלהציל חיים. באמת, בהסתכנות מאוד מינימלית, אין סיכון בכל התהליך, יש באמת חוסר נוחות,
חוסר נוחות,
או קצת כאבים או משהו, אבל באמת, באמת זה הצלת חיים. ואחר כך שהם נפגשים, התורם והנתרם, לא תמיד זה מתאפשר, אבל כשזה קורה, אני חושבת, אתה פתאום רואה שבאמת הצלת לא רק את החיים של החולה, הצלת משפחה שלמה, קהילה שלמה. החולה הזה יש לו משפחה, יש לו קהילה, יש לו הרבה מאוד אנשים שתלויים בו, הצלת פה ממש קבוצה של אנשים שתלויים בו.
לעתים זה ילדים, לפעמים זה אנשים צעירים, לפעמים זה אנשים מבוגרים שהם יכולים עוד לחיות בזכות תרומת דם אחת שמצילה חיים. מה עוד האתגרים שעומדים בפניכם? קודם כל, יש לומר, וחשוב לציין את זה, במיוחד עכשיו, שמדברים הרבה, שגם בני ישיבות הצטרפו, נכון? לתרומה, בואי תספרי ככה כמה מילים על זה, כי זה חשוב לתת להם גם את הקרדיט הזו.
אז אני מוכרחה להגיד שכאילו, לפני המלחמה, עוד ממש לפני שפרצה המלחמה, חשבנו לעצמנו שאולי נפנה גם לציבור החרדי, כי אנחנו יודעים שהציבור החרדי בנושא של בריאות הוא תמיד נרתם לעזור ומאוד חשוב לו, ואמרנו אם נצרף אותם למאגר הם יהיו באמת תורמים אידיאליים והם לא יעססו, כי באמת לא תעמוד על דם רעך, זה אצלהם אחד הכללים הכי גדולים, ואהבת לרעך כמוך זה גם אחד הכללים הכי גדולים, בטוח זה יהיה בסדר. ופנינו באמת לראשי קהלים, זאת אומרת לאדמו"רים, לראשי ישיבות, לכל הקהל החרדי, וקיבלנו תשובות חיוביות. אנשים הם באו ואמרו, כן, בואו תצרפו את החבר'ה הצעירים שלנו. התחלנו לעבור בישיבות. אני חושבת שזה שעשינו את זה לפני המלחמה, זה מאוד עזר לנו עכשיו בתקופת המלחמה, כי היו לא מעט תורמים שניסינו לאתר אותם, והם בצבא, ואי אפשר היה לשחרר אותם, ולא יכולנו להביא אותם בתור תורמים, אבל היו חולים שהיה להם, חוץ מהתורם הספציפי הזה החייל, היה גם תורמים, תורם נוסף מישיבה, והוא באמת החליף אותו. לא תמיד מוצאים שני תורמים. הסיכוי למצוא שני תורמים שיתאימו לבן אדם הוא נדיר. אבל הבחורי ישיבה באמת, עד היום יש בערך 70 אלף בחורי ישיבה בתוך המאגר. המאגר, אגב, מונה 1.5 מיליון תורמים.
וואו.
הוא המאגר השישי בגודלו בעולם. לא אמרנו, אבל הסיכוי של יהודים למצוא תורמים במאגרים בעולם הוא פחות מ5%. אז ככל שהמאגר יהיה יותר גדול, אנחנו נמצא ליותר ויותר חולים תורמים. אנחנו היום עומדים במצב שאנחנו מוצאים בערך ל-70% מהחולים תורמים, שזה יפה, בין 65% ל-70%. עדיין יש 35% שאנחנו לא מוצאים להם תורמים. ותחשבו מה קורה למשפחה שיש שם חולה, שיש שם ילד חולה, בין 6 או 7, שאומרים לאמא, אין לנו תורם בשבילו.
אז אם יש כאלה ששומעים, מאזינים, ורוצים גם לתת דגימה,
אז אפשר להיכנס לאתר של עזר מציון, ואפשר לבקש לשלוח דגימה הביתה, בגלל שזה היום סוואב כמו הקורונה, אנחנו שולחים את הסוואבים בתוך מעטפת הסבר, מה לעשות ואיך לעשות, ואפשר גם להחזיר את זה גם בדואר, אפשר לשלוח את זה בדואר ולהחזיר בדואר, וזה יגיע אלינו, וזה ייבדק וזה יצטרף למאגר.
יש גילאים שמומלץ?
כן, יכולים להצטרף למאגר אנשים שהם בגילאים של בין 18 עד 40.
עד 40, זה הגיל שאתם...
כן, כמובן שהאלה שהצטרפו נשארים במאגר עד גיל 60.
אוקיי.
אבל להצטרף זה מגיל 18 עד גיל 40. גברים זה... ונשים כאחד.
תגידי לי בבקשה, אנחנו כבר ממש הגענו, שעה עברה לה ביאף, מה עוד חשוב לך ככה לומר לפני שאנחנו מסיימות?
חשוב לי לומר שכמובן הבריאות זה הדבר הכי חשוב, וחשוב לי, כמו שהזכרתי, להגיד שאנשים אני מאמינה שכמעט לכל בן אדם יש איזשהו קרוב או חבר או ידיד שהוא חולה. אז הרבה מאוד אנשים מאוד נרתעים מהקטע הזה של סרטן. זאת אומרת, אם הם שומעים שהחבר שלהם חולה בסרטן, אז הם אפילו לא ירימו טלפון לשאול איך אני יכול לעזור. ואני מוכרחה להגיד שהיה אצלי בן אדם שהוא יועץ לעזר מציון בכל מיני נושאים, איש מאוד חכם, ואז הוא אמר לי, יש לי חבר שהוא חולה בסרטן, ואני יושב איתו, אבל אני לא מדבר איתו על זה. אז אמרתי לו, אבל למה? אז הוא אומר לי, אני יודע, אני מפחד, אולי לא נעים לו לדבר איתי. אמרתי לו, תשמע, אתה יכול לשאול אותו, תשאל אותו. אז אני מציעה פה בהזדמנות הזאת, שאם אתם שומעים שמישהו חולה, ובפרט בסרטן, אבל גם במחלות אחרות, אז אפשר לשאול, זה בסדר שאני אדבר איתך על זה? ובוא תספר לי איך אתה מרגיש, ובוא תספר אם אני יכול לעזור לך. באמת לא בקטע של חטטנות, אלא בקטע של אולי אני יכול באמת לעזור במשהו. כי אנחנו אף פעם לא יודעים מי יושב מולנו, ואנחנו אף פעם לא יודעים אם הוא יכול באמת להיות זה שייתן את העצת הזהב, ויכול לעזור בכל, בקשרים שלו או בכלל. וגם בזה שהוא מאזין לסיפור שלנו, זה גם עזרה.
לפעמים רק צריך אוזן קשבת.
נכון.
דוקטור ברכה זיסר, באמת תודה ענקית על השיחה המרגשת, המרתקת. את לא רק אשת מקצוע מוערכת, את סמל לתקווה, נחישות, אמונה, באמת, אין מילים לומר. בזכותך אלפי אנשים זכו ועוד יזכו להזדמנות השם. שנייה, בעזרת השם. תודה, אני מודה לך על, בשם העם על הפועליך המדהים.
תודה על הבמה ותודה למאזינים.
מאזינות ומאזינים, אז באמת בתקופה מאתגרת במיוחד שאנחנו מוקפים במסכים, בחדשות, באמת בתקופה לא פשוטה, יש ידיעה שיש אנשים שעוסקים בהצלת חיים. אז אם אתם התרגשתם מהשיחה הזאת, אל תשאירו את ההתרגשות בלב. אתם חושבים שאתם יכולים לתרום, תיכנסו כמו שנאמר כאן לעמותה של עזר מציון, תקראו עוד, תירשמו. אולי אתם שם, זאת ההתאמה שחולה או חולה ממתינים לה בדיוק עכשיו. להציל חיים זה לא סיסמה, זאת המציאות, אפשר לחולל את זה. אז בואו נהיה אלה שלא רק מקשיבים, אלא גם פועלים. עד אז, היו בריאים, עשו טוב, אל תשכחו שלפעמים מהלב שלכם יכולים לצמוח חיים שלמים. מאזינות המאזינים, תודה לכם שהייתם איתי. אם מצאתם ערך ונתרמתם, תעבירו את התוכנית הזאת. העתק הדבק, אולי עוד מישהו זקוק לשמוע אותה. אז כמו בכל סיום תוכנית, נזכיר את האחים שלנו החטופים שם בעזה. תקווה ותפילה שיחזרו כמה שיותר מהר, ונשלח גם ברכה לחיילים שלנו. תודה לכם, להתראות בשבוע הבא, ותודה לאחד שלי שם, משה חייקה. תודה רבה.
אני ואתה נשנה את העולם.